קהלת ג' י' א'. את הכל עשה יפה בעיתו. את הכל עשה יפה בעיתו. זה הפסקה הראשונה שאנחנו נתייחס. בוא לא נקרא את כל הפסוק, אנחנו רק נתבלבל. את הכל עשה יפה בעיתו. יש פה שתי תנועות בפסוק הזה, בפסקה הזאת. את הכל עשה יפה בעיתו. את הכל הוא עשה. והוא עשה את זה יפה. אפשר לעשות לא יפה. אפשר לא לעשות. אז פה גם הייתה עשייה וגם הייתה עשייה יפה. זה הדגשה שהרבי באחד המכתבים מבקש להדגיש על הפסוק הזה. אבל זה לא רק זה. את הכל עשה יפה בעיתו, על פי הקבלה רומז לשתי ספירות. הכל, איזה ספירה? יסוד. ספירת היסוד נחשבת הכל. יסוד נקרא הכל. היא אוספת את הכל, מעבירה הלאה. יפה? עכשיו, יפה בעיתו, על פי קבלה, הולך, עשה יפה בעיתו, עשה עשייה יפה בעיתו, הולך על ספירת המלכות. את הכל, יסוד. עשה יפה בעיתו, ספירת המלכות. יסוד ומלכות. זה בפסקה הראשונה שיש לנו, רומזים על שתי הבחינות הללו. המסר כאן, את הכל, פסיק, עשה יפה בעיתו, אז העשה יפה בעיתו הולך על ספירת המלכות, כאילו במלכות יש עניין של יופי, ויש עניין של... את הכל עשה יפה בעיתו. אני מתייחס עכשיו רק על הפסקה הראשונה. את הכל, ספירת היסוד. עשה יפה בעיתו, ספירת המלכות. מי הוא היסוד? מוריי ורבותיי, זה המשפיע. כל משפיע הוא בחינת יסוד. מי הוא המלכות? כל מקבל הוא בחינת מלכות. יסוד הוא מלכות, זה משפיע הוא מקבל. עכשיו, אם נתבונן רגע במילים, את הכל, זה כאילו משהו יבש. אין פה שום תיאור, על הכל אין שום תיאור. על ספירת המלכות יש, עשה, יפה, בעיתו. עשה, זה הולך על ספירת המלכות. כל כך הרבה תיאורים נחמדים על ספירת המלכות. המקבל, יש לו פה, איך אומרים, את כל הפרגון שבעולם. ואילו המשפיע, מילה אחת, את הכל. בחסידות מסבירים את העניין ככה. המשפיע הוא תמיד אותו דבר כל הזמן. המקבל נתון למצבי רוח. יש הרבה פעמים שהמקבל, אתה אומר לו איזשהו דבר, שומע, איך אומרים הישראלים? שמעתי מה שאתה אומר. כשמישהו אומר לי שמעתי מה שאתה אומר, אני יודע שהוא לא מסכים איתי. זאת אומרת, מה שנקרא, לא נכנסו דבריי באוזניו. הוא שמע אותי, אבל הוא לא האזין לי. האזנה זה משהו פנימי. שמיעה בלבד לא. מה זה אומר? זה אומר שכדי שבן אדם יפנים איזשהו מסר, הוא צריך להיות כלי. וזה, להיות כלי, לא אתה תעשה אותו כלי. זה דבר שקורה רק אם הוא מכין את עצמו להיות כלי. וזה דבר שיכול לקחת הרבה מאוד שנים שיהיו דברים שעומדים לו ליד האוזן, תחת כף הלב, כל מיני מילים שההורים אמרו וכולו, והוא לא התייחס אליהם. וביום מן הימים, בעיתוי הנכון, פתאום נפתח משהו, וכל הדברים, איך אומרים, התגלשו פנימה. אבל המקבל הוא אחד כזה שהוא לא מוכן. הוא צריך להכין את עצמו. אני אסביר עכשיו טיפ-טיפה יותר, לא אמרתי כלום, אז שאלות... היסוד הוא המשפיע, כן. לפני שאנחנו נשאל, אני אעשה כל פעם פסקה, לפני שאני עובר, כמו שאומרים, הילוך. הנקודה היא זה שהמקבל הוא טיפוס כזה שצריך להתכונן. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. אתה אומר משהו. לפני שאמרת אותו, היית צריך להתכונן, שאיך אומרים, שזה ייפול כמו שזה ייפול טוב, שזה יובן אצל האנשים. אחרי שאמרת את זה, אני שואל אותך, שואל אתכם, האנשים שהבינו את זה, הם הבינו בדיוק איך שאתה הכנת להגיד להם את זה, הבינו אחרת, או הבינו אחרת. הסדר הוא, זה שהאדם, כשהוא מקבל איזשהו דבר, אפילו אם הסבירו לו את זה ברמה, שהמורה שלו ממש אומר, זה בדיוק מתאים, הכנתי את זה בדיוק לראש שלך, בדיוק שזה יובן לך. ואחרי הכל, הוא עוד היה צריך עוד משהו לעשות עם זה. מה זה מלמד? שהמשפיע צריך להתכונן. סליחה, המקבל צריך להתכונן. זה לא הכנה רק מצד המשפיע. המשפיע אומר, אבל המקבל צריך להכין את עצמו, וההכנה שלו היא ההכנה אינדיבידואלית, והיא שונה מאדם לאדם. והיה, אם התכונן, שווה משהו. לא התכונן, לא הלך כלום, לא התקבל כלום, לא שווה שום דבר. באגדה החסידית, זה לא רק אגדה, מה שנקרא אגדה באלף, אלא זה גם אגדה בהי, מספרים על הרבי הצמח צדק, נכדו של בעל התניה, שהוא היה אומר דברים, והוא היה קורא לעצמו, אני קובען, אני עושה קובעים, לפי מידה. באים אנשים, מודדים את הקובע, מתאים לי, זה בסדר עליי, זה לפי הגודל שלי. הוא אומר ככה, אני אומר דברים, אני לא מתכוון לאף אחד. אם אתה מוצא לנכון שהדברים האלה מתאימים אליך, קח אותם אליך, אכנס אותם אל תוכך. אני לא התכוונתי אליך. אז הוסיף עוד משפט חכם. ואם החלטת שזה מתכוון אליך, דע לך שהתכוונתי אליך. אני בעיקרו, מה הוא רצה בעצם לומר? המשפיע, כשאני אומר משפיע, אני מתכוון לזה שמעניק, לא משנה מה, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות רעיון, זה יכול להיות אוכל, כל תנועה של משפיע ומקבל, הוא אמור לא להוריד את הדברים עד למטה, מטה, מטה. כמו שאומרים, הוא לא מתכוון ללעוס את הדברים למקבל ממש, ממש, בצורה מוחלטת. זה לא המטרה, זה לא העניין, זה לא נותן כלום. המטרה היא זה שהוא יוריד עד כמה שהוא יכול, אבל מכאן המקבל יכניס את הדברים אל תוכו ויפנים אותם אל תוכו. כי אם הוא ילעס את הדברים בצורה המלאה לגמרי, הסדר הוא זה שהדברים הללו לא יתקבלו על המקבל. מדוע? אחד מההבדלים בין האדם לבעל חיים, זה שהאדם לא בנוי להיות מקבל לגמרי. האלוקים ברא את כולנו, והוא התמיע בתוכנו תכונה שלו, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אז הוא ברא אותנו בצלם שלו. יש בנו משהו אלוקי. המשהו האלוקי הזה אומר שכל אחד מאיתנו רוצה להעניק, רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה להיות בן אדם. גם האדם שמקבל רוצה להרגיש כאילו הוא משפיע. וזה בעצם הסוד מדוע בני האדם לא בנויים לנתינה מלאה. הם, תן להם 90%, תשאיר 10% שהם יצטרכו לעבוד לבד. אבל זה, הם לא תפור עליהם שהם יצטרכו את הכל הכל לעשות לקבל. הנתינה לא יכולה להיות נתינה מלאה, כי הקבלה לא יכולה להיות קבלה מלאה. אתה יכול לתת, אבל זה אסור שיהיה באופן מוחלט, באופן של 100%. פרט נוסף. המשפיע, הנותן, אין לו זכות ואין לו יכולת להיכנס לנשמה של המקבל. מורה, מחנך, פסיכולוג, פסיכיאטר, לא משנה מה. אדם שאמור כאילו להבין את זה שיושב לפניו, להווה ידוע לו שכמה שהוא ינסה להבין את אותו אחד שיש לפניו, להבין אותו ב-100%, הוא לא יוכל והוא לא צריך. ואולי אפילו אסור לו. האלוקים ברא את האדם באופן כזה שיש איזשהו תחום של וטו, עד כמה אפשר יהיה לחדור לתוך האושיות שלו, עד הפנימיות שלו. עד כאן ניסיתי לקרטע, בנקודה אחת פשוטה, שיש יסוד, יש מלכות. היסוד הוא יסוד, הוא משפיע, אבל הוא לא מעניין. המקבל הוא מעניין. הסיפורים שאנשים מספרים, יש מה שנקרא אדם שהחזיר מישהו בתשובה נניח, ואדם שחזר בתשובה. את הסיפור של מי מספרים? את הסיפור של המחזיר או את הסיפור של החוזר? למה? משום שהחוזר זה אינדיבידואלי. כל אחד יש לו את הסיפור שלו, כל אחד יש לו את ההשקפה שלו, כל אחד יש לו את הצורה, איך שהוא יפנים את הדברים, וזה מה שמעניין. מה שאמר המשפיע זה מין משהו כללי, 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 שאין לו בעצם שום הבדל הוא מתייחס לראובן, לשמעון, ללאה ולרחל באותה מידה. אין לו שום דבר מיוחד שאותו הוא מעביר לזה יותר מאשר לזה. ולכן בפסוק, כששלמה המלך מתייחס אל המשפיע, הכל, את הכל, אז הוא מתייחס ליסוד, את הכל בצורה יבשה. ואילו כשהוא מתייחס אל המלכות, שזה המקבל, זה האדם שלקח את החומר הגולמי שמסר לו המשפיע והפנים את זה לתוכו, את זה הוא משתמש במילים, עשה יפה. אתם יודעים מה הפירוש יפה? אם הכל אותו דבר, כל הדברים דומים אחד לשני, זה יפה, יפה זה שיש שינוי. זה בצבע כזה, זה בצבע אחר, זה בווריאציה זו, זה בווריאציה אחרת. כאן נמצא היופי. היופי נמצא בספירת המלכות, היופי נמצא אצל המקבל, היופי לא נמצא אצל המשפיע. אצל המשפיע זה חד גוני, זה יבש. המקבל שמכניס את זה אל תוכו, פה נכנס נקודה של יופי, של משהו נחמד ולמראה. העניין הזה בא לידי ביטוי קבלי. איך קוראים לכל מה שאני תיארתי עכשיו? שהמקבל מכניס אל תוכו, והמשפיע אסור לו, כמו שאומרים, לחדור לנשמה של השני. איך קוראים לזה בקבלה? בביטוי הקבלי לזה הוא מתי ולא מתי. מתי ולא מתי פירוש נוגע ואינו נוגע. יש פסוק בפרשת האזינו, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. כשהנשר נכנס לקן שלו, אז הוא כמו שאומרים, הוא משיק את עצמו אל הקן בצורה מאוד מאוד עדינה, והוא ממשיך הלאה לנופף בכנפיים כדי לא לנוח על הגוזלים שלו. הם לא כלים להכיל את הכובד שלו, והם עלולים להתרסק תחתיו. אז כיוון שכך, הוא משאיר את העוצמות שלו, הוא מעניק להם רק הגעתי, רק את הבשורה שאני נמצא כאן. רשי, על הפסוק הזה, אומר מיד, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, נוגע ואינו נוגע. זה בדיוק המתי ואינו מתי, זה אותה בחינה ממש. המנשר הוא סמל של ההשפעה. הוא המשפיע על הגוזלים. והגוזלים הם המקבלים, הם המלכות. הנשר הוא היסוד, והגוזלים שלו הם ספירת המלכות, הם המקבלים. אז הקבלה שלהם היא קבלה כזאת, הם לא יכולים להכיל כל כך הרבה, אז הם צריכים קצת הפוגה, הם צריכים נגיעה ולא נגיעה, נגיעה ולא נגיעה. זה כמו רצוב ושוב, רק שזה יותר עדין. עכשיו, הפרט הזה יש לו משמעות מעשית, מה שנקרא בחברתית. יש לך אדם, ובטח נתקלתם באנשים כאלה, שהוא מאוד מאוד מסור. מסור, מסור. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות אדם, חבר קרוב, אח גדול, או דמות של בוס, שממש, מה שאומרים, משוחח עליך מכל הכיוונים, ורוצה את טובתך, וממש, ממש, מכל הצדדים. והחיבוק דוב הזה הורס אותך. הורס אותך. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה לא מצליח למצות את עצמך כשאתה עומד בדלת אמות שלו, מפני שהוא כל כך מרעיף עליך. הוא כל כך עושה לך טוב, עד שאתה לא מצליח למצות את עצמך. אתה לא יוצא סוף סוף, לא מוציא את הכוחות שלך מן הכוח אל הפועל. אתה נשאר כל הזמן בסינר של אמא, בסינר של האיש הזה שמדריך אותך. והחיבוק דוב הזה, האנשים אוהבים להשתחרר מהחיבוק הזה. עכשיו, מה קורה כאשר אתה סוף סוף הצלחת להשתחרר? מה קורה למשפיע הזה? הוא נעלב. אני כל כך הרבה השקעתי, אני כל כך הרבה נתתי, אני מכל הלב, באמת, עם כל ההשקעה, למה כל כך זרקו אותי? למה כל כך מתייחסים אליי בזלזול? מה אני לא טוב? מה אני לא בסדר? מה לא בסדר בי? וזה כאילו, הוא לא מבין את זה. אחד מהאנשים האלה נכנס פעם, אחד מהאנשים המסורים הללו, נכנס פעם אל הרבי ביחידות. הוא היה בדיוק טיפוס כזה, נותן ונותן ונותן, וקופט אותך בנתינה. הוא היה על רקע של תפקיד ניהולי במקום מסוים, תפקיד שכל כמה שנים בוחרים שוב מנהל, ואחרי תקופה מאוד ארוכה, שהוא תמיד נבחר, וכמו שאומרים, הוא לא היה מהאנשים שנבחרים ואחר כך מנצלים את את האנשים שבחרו אותם ומשתמשים בקול שלהם להבל ולרק, אלא ההפך, מעניקים להם בלי סוף. אבל כמו שאומרים, צבע אחד, נמאס להם לראות את הצבע הזה, הם רוצים לראות את התחלופה, הם רוצים משהו אחר. והחליטו לא לבחור בו. והוא מאוד מאוד נפגע. והוא נפגע עד כדי כך שהוא הרגיש שכאילו לא מעריכים את המאמצים הבלתי נדלים שבהם אני נתתי והענקתי בצורה לא הגיונית, הוא באמת העניק בצורה לא נורמלית, מה שנקרא טוב לא ריאלי. הוא נכנס לרבי ביחידות. והרבי לא הסכים איתו. זאת אומרת, כן, יש זמן כזה, יש זמן כזה. זאת אומרת, יש שהמקבלים לא מסוגלים להכיל רוב טוב. אל תיקח את זה ללב. גם לקבל רוב טוב, הילדים לא תמיד יכולים. החניכים לא תמיד מסוגלים. והוא אומר, באים אליי בטענות, כמה שאני עושה טוב, באים אליי בטענות. הוא בכה. אז הרבי אומר לו, כן, זה מי משה רבינו ככה התחיל. זה סדר כזה בבריאה. בעצם, מה הוא אמר לו? דע לך שהעיקר זה לא היסוד. העיקר זה המקבל. המקבל צריך גיוון, אז משנים לו. אין ברירה. אתה אומנם משפיע מאוד טוב, אבל איך אומרים? תפנה את עצמך בכבוד. ואל תחשוב שזה אישי. זה לא אישי. זה פשוט סדר בבריאה. מה, עוד פעם, איך שלמה המלך קורא לספירת המלכות? עשה יפה בעיתו. היפה, המקבל רוצה שיהיה יפה. יפה זה לא חד גוני. יפה זה לא אותו צבע כל הזמן. הוא רוצה גיוון. יכול להיות שאתה מסור, אבל אתה אותו דבר. הוא רוצה גיוון. וזה אתה צריך לקחת בתור משפיע בחשבון. יסוד צריך להבין שכמה שאתה לא תהיה מסור, עדיין יוכלו לבוא אליך בטענות, והמשפיע האמיתי מקבל את זה בלגיטימיות. זכותכם, זכותכם לחשוב שאתם רוצים מישהו אחר, זכותכם לבחור במישהו אחר, זכותכם להרגיש שאתם רוצים הווי אחר, התייחסות אחרת. זה בחירה חופשית פשוטה שהמשפיע צריך להעניק את חופש הדרור החשיבתי אל המקבל. לתת לו את החופשה שלו, תחשוב איך שאתה רוצה. אלה שהצליחו להשפיע על המונים, זה רק אלה שאף פעם לא כפו את דעותיהם ונתנו להמונים שיבינו ושיחלחלו הדברים אל המוחין שלהם, מה שנקרא, לפי מערכת העיכול שלהם. ללא שום כפייה. אחד מהאנשים האלה זה הרבי. הוא אף פעם, מישהו פעם התבטא לפניו, אז הרבי פקד עלינו, מיד עצר אותו. הוא אמר ציווה. לא ציוויתי, הצעתי. אני לא מפקד, אני לא מצווה, אני רק מציע. והמציע הזה מתקבל אצל המלכות ביופי. אצל המקבל זה מתקבל ביופי. אבל ברגע שזה בא בעוצמתיות, אפילו שזו עוצמתיות חיובית, זה רוב טוב שהמקבל לא יכול לקבל אותו. המקבל מקבל רק יופי. הוא לא מקבל עוצמות, מכות. נקודה לעיון, לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, חטטנות. זה מידה לא יפה, נכון? זה לא נחמד, לחטט בתוך החיים של מישהו אחר. למה זה לא יפה? משום שזה לא יועיל. אתה מחטט, מה אתה רוצה לפעול על ידי החיטוט? לשנות אצלו משהו? הוא לא ישתנה. בגלל שחדרת לנשמה שלו, הוא לא ישתנה. אז מה אתה רוצה? סתם לדעת מה שקורה. רחלנות? זה מכוער. אז איך שלא תסתכל על החיטוט, הוא מיותר. מספרים כזה סיפור, זה בדיחה יהודית, אבל על איזה אדם עשיר שנכנס לשוק, והאוזניים שלו קולטות, הוא עובר ליד איזשהו דוכן של מוכר ביצים, האוזניים שלו קולטות שהמוכר ביצים אומר למישהו, אתה רואה את העשיר הזה? יש לו 10,000 דולר בקופה, יש לו כך וכך בתים. השיר הזה כך התעצבן, מה הוא נכנס לחומרים למה שיש לי? מה זה עניין שלו? הלך ליד הדוכן של הביצים שלו, נתקע כאילו בזה, ונפל על הדוכן, וכל הביצים נפלו ונשברו. הוא אומר לה, זה, מה, מה, אני מצטער, שברתי לך, אני אשלם. כמה ביצים היו לך פה? אני אשלם לך. אז אותו אחד אומר, איפה אני יודע? היה פה מלא ביצים, אני לא יודע מה, איזה מספר בדיוק היה, כמה מספר היה. אז הוא אומר לו, כמה ביצים לך יש, אתה לא יודע. אבל כמה דולרים אצלי בכספת, אתה כן יודע. מה הוא רצה להגיד? הוא רצה להגיד לו שהטבע שלנו, ושאנחנו חודרים, 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 מצוין על הזולת. את הזולת אנחנו קולטים ממש טוב. קולטים טוב מאוד. את החסרונות שלנו, אנחנו לא קולטים טוב. זה אנחנו לא רואים, אנחנו לא מבחינים. אבל אצל הזולת זה נשמע חזק. אצל הזולת זה נשמע בריא, בונה. אז מה המסקנה של הקטע הראשון של הפסוק שלפנינו? את הכל עשה יפה בעיתו. את הכל משפיע, תדע שאתה בסך הכל יסוד, והמלכות תן לו את האוויר שלו, הוא לא מסוגל לקבל רוב טובה, ותדע לך שיבוא היום והוא יפנים את הדברים אט אט. יש לדוגמה סמל של האדם הזה, הרמב״ם, שהיה אדם גדול, ענק שבענקים, את כל שמו הוא השיג אחרי מותו. בחייו הוא היה מאוד מאוד נרדף, ספריו נשרפו, והיה עליו מחלוקת עד בלי סוף. הרמב״ם מאוד סבל בחיים שלו, הלוואי שזה היה רק רבינו יונה, עוד חזר בו אחר כך. הוא הגיע למצב כזה, הסבל שלו היה סבל עצום, אדיר, כל החיים שלו הסבל היה גדול אצל הרמב״ם. אז יש אנשים שקולטים אותם ומחלחלים, כמו שאומרים, הרבה זמן אחרי שהם נמצאים פה. זה משפיע, צריך להיות מוכן לעניין. אני אמרתי איזשהו דבר, לך תדע מתי זה ייכנס לתוך הבטן של המקבל. זה ייקח זמן, זה לא יבוא בצ'יק צ'ק, בטח לא מיד. אז הוא צריך לדעת שלחדור באמת לשני ב-100% הוא לא יצליח אף פעם. וזה משמעות, הוא חייב לדעת את זה, משום שאם השאיפה שלו לחדור לתוך השני, אז הוא יזיק גם לעצמו וגם לשני, הוא לא יצליח לעשות את זה ב-100%. זה לא נכון שהוא יזיק, גם אם הוא רוצה לרפות את השני, הוא תמיד צריך להשאיר לו את השטח מחיה האישי שלו, שבו הוא צריך להתרומם מעצמו. קוראים לזה, בלשון של החסידות, יש גבול, כמו שאומרים, אתה יכול לקחת את הסוס אל השוקת, אבל באיזשהו שלב הוא יצטרך להוריד את הראש בעצמו ולשתות את המים. אתה לא יכול לצפות לעשות בשבילו הכל. אם תעשה בשבילו הכל, הוא בסוף ימות. זאת אומרת, הוא לא יוכל לשמר את החיים האישיים שלו. זו שאלה אחת שנשאלה. לא, שאלה אחת. עכשיו אני עונה על השאלה שלו, זה לא פייר. אני עונה על השאלה שלו עכשיו. זהו, סיימתי, אני חייב להמשיך את השיעור הלאה, ואני אתן עוד פעם זמן לשאלות, ואז שוב. אחרת אנחנו לא נגמור. השאלה של יניב הייתה, זה מה בנוגע לאימח שמו היטלר, שהוא נתן פקודות. אז אני אומר במבזקיות, שבסופו של דבר, אף אחד לא אמר ששיטות אחרות לא עובדות במיידי, אבל הן לא עובדות לזמן ארוך. אתה רוצה קיום אמיתי לעניין? אתה רוצה להישאר משפיע טוב ולהשפיע לנצח? זה צריך לבוא באופן של חלחול, ובאופן שזה ייכנס ויקלט אצל המקבל, שהוא בא אליך לקחת. זאת אומרת, אתה הקרבת את עצמך עד מקום מסוים, ומאותו מקום שאתה הקרבת ונעצרת, הוא בא ולקח. אבל אם זה בא באופן של הנחתה, אז אתה רואה איך סטלין ימר שמו, ואיך היטלר ימר שמו, איך הם נשארו בהיסטוריה. הם לא נשארו כדמויות סמל, בוא נגיד לרוב העולם, דמויות סמל לחיקוי. הם נשארו כסמל לדיראון עולם. מעבר לזה שגם ההשפעה שלהם נגמרה באיזשהו שלב, הזמן לא ארוך, תגיד 5 שנים, 10 שנים, לא משנה. אבל זה היה זמן מסוים וזה נגמר. לזה קוראים קליפה. הקליפה יש לה חיות, היא מצליחה לרקוד על הבמה זמן מסוים. מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על רמה נצחית. זאת אומרת שאתה מסוגל לנצח להישאר. למשל, אמא צועקת על הבן שלה, צועקת, 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 כשאתה תהיה אבא, כשאתה תהיה אבא, אתה תבין מה זה, כשאתה תהיה אבא, והוא מגיע והוא אבא והוא לא מבין מה זה. ואז עוברים איזה 30 שנה או 40 שנה, ואז סוף סוף הוא, המילים של אמא שלו חודרות לו, כנראה שלזה אמא שלי התכוונה. לדוגמה, כן? אז הביתו הזה הוא שונה מאדם לאדם. יש אנשים שמתבגרים מהר, יש אנשים שמתבגרים לאט, יש אנשים שקולטים מהר, ויש אנשים שקולטים לאט. יש את הזמן מתי, איך אומרים, אי אפשר לאנוס, בוא נגיד את זה ככה בניסוח, אי אפשר לאנוס מקבל תלמיד, אי אפשר לאנוס תלמיד לקבל. הדבר הכי מצחיק זה שבדרך כלל האנשים המאוד טובים והמאוד מסורים, הם גם רוצים לאנוס אותך לקבל, ושגם תחשוב עליהם מחשבות טובות. והם אוכלים את הלב כשזה לא עובד ככה. הם משחקים בכל, מה שנקרא, בכל הווריאציות, הם משחקים, אבל זה לא עובד. אין מה לעשות. השיטה הזאת לא עובדת בשטח. זה לא עובד. זה חייב להיות, אמרתי פעם, אני חושב פה, יש בה, אחר כך סיפר לי אחד שהתפקיד שלו באמת לגדל עופות ולפתם עופות, יש דרך לפתם עופות באמצעות דחיסה, אתה דוחס להם בכוח. ויש דרך לפתם עופות, שאתה נותן הרבה אוכל, שם ככה, וכל אחד אוכל כמה שהוא רוצה. זה גם שיטה. אז כל אחד עם השיטה שלו. השיטה הראשונה, הדחיסה הזאת, הרבה פעמים, מעבר לזה שהיא מציירת את בעל החיים, היא גורמת הרבה פעמים שאתה מנקב לו כל מיני דברים פנימיים, ואתה מטריף אותו. מעבר לצער בעלי חיים. אפילו, זה פשוט שזה צער בעלי חיים. ואילו כאשר הוא אוכל לפי העמידה שלו, זה לפי המינון שלו. מקבל, אתה רוצה שהוא יקבל את הדברים בטוב, זה חייב להיות באופן כזה שהוא קיבל, הוא לקח, הוא הכניס, אז אתה חייב לאפשר את זה. אני רוצה לומר, הטקטיקה הזאת חייבת להישאר בכל מצב שהוא. תעשה מה שאמרתי לך, תעשה כי אני אמרתי, תעשה מיד, ותשמח. זה סמל של דיקטטור. זאת אומרת, גם תעשה וגם תשמח. וגם אני אכתיב גם את המחשבה שלך וגם את הרגע שלך. זה הרי שטותי, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל עצם זה שיש שאיפה לזה, זה שאיפה חולנית, זה שאיפה לא בריאה, זה לא משפיע אמיתי, וזה לא, המקבל לא יהיה מקבל אמיתי, וזה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. למה? בגלל שאתה לא אפשרת לו לבוא ולקחת משהו ממה שאתה מעניק. בוא נראה את המשך הפסוק.
מלמטה למעלה.
גם את העולם נתן בליבם. מספיק. שלמה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את העולם בליבם של האנשים. מהו העולם? העולם כולו מורכב מארבעה יסודות. אש, רוח, מים, אפר. זה העולם. זה הסך הכל שלו. יש הרבה דברים בעולם, אבל כל דבר ודבר בעצם מורכב מארבעת היסודות הללו. אין משהו אחר. זה מה יש. עכשיו, מה זה נקרא גם את העולם נתן בליבם? הקדוש ברוך הוא לקח ארבעה יסודות, והתמין אותם בתוך נפשו של האדם. בתוך הלב שלנו יש ארבע יסודות. בחוץ יש ארבע יסודות גשמיים. בלב שלנו יש ארבע יסודות רוחניים. עוד דבר, גם את העולם נתן בליבם, זה הפירוש הוא שאתה רוצה לשלוט על ארבעת היסודות שנמצאים בעולם, ארבעת היסודות הגשמיים, אתה רוצה לשלוט עליהם? אם תשלוט על ארבעת היסודות הרוחניים שנמצאים אצלך בלב, תצליח באמצעותם לשלוט על ארבעת היסודות שנמצאים בחוץ. עכשיו, מה הם ארבעת היסודות שנמצאים אצלך בלב? איפה הם? יש רוח, מים, אפר. זה ארבעת היסודות. איפה האש הרוחנית? האש הרוח, אני אגיד אותם לפי הסדר, לא הסדר, הסדר הכרונולוגי זה אש, רוח, מים, אפר. אני אגיד אותם לפי סדר. האש זה המוטיבציה של האדם, השאיפות שלו, הרצון שלו להתקדם הלאה. מלמטה למעלה, אני רוצה לכבוש, אני רוצה להצליח, זה מכוח האש שיש בו. הרוח בשונה מהאש, האש באה מלמטה. אני רוצה בכוח להצליח לנצח, מלמטה למעלה. הרוח באה מלמעלה למטה, והיא מנווטת את האש. כמו הרוח הגשמית. יש אש, באה רוח מצד ימין, וזורקת את האש לכיוון שמאלה. באה רוח מצד שמאל, זורקת לצד ימין. הרוח היא המנווט. הרוח המקור שלה לא מלמטה, הרוח באה מלמעלה. האש היא מוטמעת, כמו שאומרים, בנפשו של האדם מלמטה. הרוח באה מלמעלה, והיא כאילו שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם איזושהי תחושה רוחנית, לאן אתה צריך להגיע. זאת אומרת, יש לי רצון, יש לי דחף, אני מרגיש שאני רוצה לעשות משהו. אבל לאן אני אפנה את האפיקים של האפיקים של המוטיבציה שיש לי, לאן הם יופנו, זה רוח שבאה מלמעלה, והיא מפנה אותי לכאן ולכאן. הלאה. מים. מים המים שבנפשו של האדם, זה בתניה כתוב שהמים מצמיחים כל מיני תענוג. מה שאני אומר עכשיו, לא אני המצאתי, זה לא רעיונות שלי, זה כתוב במאמר של הרבי יצמח צדק, זה איפה האש, רוח, מים, עפר שבנפש. אז הוא אומר ככה, המים שבנפש, המים תפקידם להצמיח, כמו המים הגשמיים שעניינם להצמיח. המים הם אלה שמצמיחים ומגדלים את המידות שלנו. המידה שהאדם קטן, המידות שלו קטנות. המידות, לא מתכוון למידות הגוף, מידות הנפש, מידות שבנפש. כשהוא הולך וגודל, המים מצמיחים את המידות שלו יותר ויותר. מהו האפר? האפר זה המבוא שלך לכל ההסתכלות שלך על החיים. האפר ממנו צומח הכל. מה שנקרא, מה, אתם יודעים, יש אחד שנולד עם כישרונות מסוימים. יש תכונות יסוד שאיתם נולדת. יש תכונות מולדות שקיבלת מההורים. יש רמה משפחתית שאליה נפלת. אתה לא בחרת את זה. נפלת לאזור מסוים, למדינה מסוימת, להורים מסוימים. כל זה האפר שבאדם. המבוא שלך לראות את העולם ואת החיים. על המבוא הזה אתה בונה את כל ההצלחות שלך. אדם הולך ועולה, עולה, עולה ועולה, עולה, נניח בתחום מסוים, הופך להיות רופא, גודל יותר, הופך להיות פרופסור, אבל הוא מאיפה? הוא מהודו. אז הוא נולד בהודו, והוא גם כן יהיה רופא בהתאם לתפיסת העולם ההודית. זאת אומרת, זה לא שאתה מתייחס לזה במובן של חיובי או שלילי, זה לא קשור לחיובי או שלילי, אבל רופא שיוולד בארצות הברית, וילמד, ילמד, ילמד, ויגיע לאיזשהו בית רפואה בארצות הברית, אז הוא יהיה רופא בנוסח ארצות הברית, וכן הלאה וכן הלאה. בכל תחום שבו הוא התפתח, יש את היסוד שעליו הוא צומח. יש לו תכונות ללמוד רפואה, אז הוא נמשך לזה. אבל יש גם את היסוד, תעשה כינוס רופאים, פתאום תראה, זה מדבר איתך על צמחים, זה מדבר איתך על כדורים אחרים. כל אחד בהתאם לאמונות והלימודים והתפיסות עולם שהיו במקום, איפה שהוא צמח ואיפה שהוא נולד. אז זה דברים שאתה לא שולט בהם, זה דברים שאיתם אתה נולד, זה הקרקע. המים זה הצמחה של המידות שלך, והרוח והאש, האש זה המוטיבציה שלך, והרוח היא המנווט של המוטיבציה שלך. עכשיו, מה שמעניין, שבא בעצם שלמה להגיד לנו, לפי כל המהלך הזה, מה בא שלמה להגיד בפסוק, גם את העולם נתן בליבם, שאתה מסוגל לשנות את זה. את העולם אתה מסוגל לשנות. אז בניתי בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר. ארבעה יסודות גשמיים. כנגד ארבעת יסודות הגשמיים הללו, יש ארבעה יסודות רוחניים שהם נמצאים אצלך בלב. אם אתה תתנהג נכון עם ארבעת היסודות שנמצאים אצלך בלב, אתה שולט על ארבעת היסודות הגשמיים פה בבריאה. אז נמצא ששלמה בא להעביר את המסר, לפי איך שלומד את החסידות, שלמה בא להעביר את המסר שהאדם יכול לשלוט על ארבעת היסודות בבריאה וארבעת היסודות שבנפש. וזה חידוש גדול. החידוש הגדול הוא לא זה שהאדם יכול לשנות שאיפות. האדם שיכול לשנות שאיפות, זאת אומרת, את יסוד האס שבו, זה דבר ידוע. שאדם פועל בהתאם לנסיבות שיש רוח שמנווטת את השאיפות שלו לכיוון זה או כיוון אחר, זה גם ידוע. שהמידות מתפתחות מקטנות לגדלות באמצעות המים שמצמיחים, זה גם כן ידוע. אבל זה שאתה מסוגל לשנות את התכונות היסודיות שלך, שמבחינת הארץ, שמבחינת האפר, יסוד האפר שבך, ובאמצעותו לשלוט על יסוד האפר של הבריאה כולה, זה בא שלמה לחדש. זה חידוש יוצא דופן. כי זה דבר יסודי, שלכאורה, מה לך ולזה? מי נתן לך בכלל סמכות לדבר שם? זה לא דבר שאתה בחרת אותו. בא שלמה ואומר, אני אומר לך, שלא משנה מה נקודת המוצא שלך, בכל מצב ובכל מחיר אתה יכול להגיע לכל מקום ולכל עניין. יכול להיות שיהיה לאחד קשה יותר, ויהיה לאחד קל יותר. יש אחד שזרקת אותו רחוק מן החוף, והוא צריך לשחות אל החוף, זה מרחק של כמה שעות שחייה, ויש בן אדם שזרקו אותו מאוד מאוד סמוך ליבשה, והשחייה שלו היא קצרה. אבל ברעיון ניתנו לך הכוחות להגיע ולשנות את היסודות בצורה המוחלטת שלהם. זה את העולם נתן בליבם, את הכל, את העולם, את העלם והסתר של כל ארבעת היסודות שבעולם אני נתתי לך, ויש לך בהחלט את הסמכות ואת היכולת לשנות ולהשתנות באופן מושלם. דע לך שנתתי לך לא רק את יסוד האש, ולא רק יסוד הרוח, ולא רק את יסוד המים, אלא אפילו את האפר, שהם תכונות היסוד, היוליות, הראשוניות, שלכאורה מה לך ולהם, אתה לא יכול לשנות בהם כלום, גם את העולם, את העלם והסתר הפשוט הראשוני הזה, גם אותו נתתי בלב שלך, גם אותו נתתי לך אפשרות לשנות באיזשהו מקום. אז זה הגם. אדם פרצו לו גנבים הביתה, אבל הוא לא יודע מה הם הספיקו לעשות, משום שהוא בא והם ברחו. הוא לא יודע מה הם לקחו. הוא רץ מיד לארון שלו, שם יש לו איזושהי קופסה עם יעלומי, משהו יקר. הוא בודק, הוא רואה, זה נמצא? בסדר. הם לא נגעו בדברים האמיתיים. לקחו פה, לקחו שם, שטויות. הם לא הגיעו לנקודה. לא היה להם מספיק זמן להגיע לנקודה. כשאתה רוצה לדבר על האש, או על הרוח, או על המים, או על האפר שבנפש, הם יחסית רוחניים, והם יחסית נשלטים על ידי האדם. האפר של האדם, שזה התכונות כאילו הגנטיות, כל המבוא שלו לעולם, זה לכאורה לא תלוי בידיים שלו בכלל, הוא לא שולט בזה. לבוא ולהגיד שאת זה אפשר לשנות, זה חידוש גדול. גם את העולם נתן בליבם, אתה יודע, אפילו את האפר הוא נתן בשליטה של האדם. אז זה חידוש עוצמתי יותר, ולכן את זה צריך להדגיש. מהו המסר של איך אומרים, של החלק הזה בפסוק? איזה מסר פה שלמה רוצה להגיד? גם את העולם נתן בליבם, הכל נתתי לך ואתה יכול לשנות את הכל. אז הייתי קורא לזה המסר של הסבלנות. עומד לפניך בן אדם, אתה מכיר אותו כבר, אתם שמעתם פעם את עצמכם פעם אומרים את המשפט לבן אדם הזה אין תקנה? שמעתם פעם את המשפט הזה? שלמה חולק על המשפט הזה. הוא לא מסכים לקבל שלאדם זה אין תקנה. כי אם אתה אומר לאדם זה אין תקנה, בעצם מה אתה מדגיש? מה אתה מבטל? למה האדם הזה אין לו תקנה? אין לו תקנה מפני שאתה סבור שהוא סגור על איזשהו יסוד מסוים, ואת נקודת ה-DNA הזו שלו הוא לא יכול לשנות. אבל שלמה סבור שזה לא נכון. אתה כן יכול לשנות אפילו את נקודת ה-DNA, אולי לא היום, אז מחר. אני רוצה לומר לכם, שיותר הפתעות היו בעולם מאנשים שלא ציפו מהם ונעשו מוצלחים, מאשר אנשים שציפו מהם והחזיבו. זאת אומרת, כמעט כל אלה שנמצאים בשוליים, הייתי אומר ככה, אל תפחד אף פעם מבן אדם גדול, ואל תזלזל אף פעם בבן אדם קטן. משום שהבן אדם הזה הגדול מחר יהיה קטן. מה פירוש מחר יהיה קטן? יתברר שהוא קטנטן. משהו ישתנה ויתברר שאין פה כלום. והקטן הזה שנראה לך כלום, הוא יהיה גדול. זה הסדר גלגל חוזר בעולם. הגלגל חוזר הזה בעולם, מה היסוד הרוחני שלו? מאיפה זה בא? זה בא רק מהנקודה הזו שאמר שלמה שאת העולם נתן בליבם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם להחליט מהלב שלו איך התנהלו הדברים. לפי הרצון שלי, לפי התחושה שלי ולפי האמונה שלי בלב. ככה אני אוכל לשנות את הכל. אני מאמין שהכל יהיה דפוק, איך יהיה? בינתיים, עד שאני לא אשנה את הסוויץ', שיהיה טוב, ואז יהיה טוב. זה תלוי מאוד מאוד בתחושה הפנימית שלי, שלי בתור בן אדם. וזה בא שלמה להגיד. שלמה בא להגיד שזה תלוי בך. ולכן מה המסר שזה נותן לנו בתור אנשים שאמורים להסתדר עם הבריות? שאנחנו צריכים להתבונן תמיד על הנקודה הזו. כשעומד לפניך בן אדם, תכבד אותו. תתייחס אליו, לא לפי המשקל כמו שהוא נראה לפניך. עכשיו, לך תדע מה היכולות שלו. בפוטנציה הוא יכול להגיע לרמות אינסופיות. וזה עוצמה שקיימת בכל אחד. אין פה הבדלים בין הבריות. וצריך את זה להתייחס בכובד ראש ובדרך ארץ. לזה צריך להתייחס בדרך ארץ. עכשיו, יבוא האדם ויגיד, פה יש נקודה טיפ-טיפה קצת עמוקה. יבוא בן אדם ויגיד, אז האדם יש לו סיבה להתגאות. הכל בידיים שלו. ותמיד אני יכול להשתנות. ותמיד אני יכול להפוך את הכל. יש לי את כל האפשרויות. כל האופציות פתוחות אצלי. אז התנועה הזאת יכולה להביא אותו לגאווה. אני הולך להגיד דבר שאצל חסידים היו אומרים אותו בתוך התוועדות, אחרי הרבה שתיית לחיים, אבל יש לו רעיון עמוק, רעיון עמוק לכשעצמו. מה הם היו אומרים? היו אומרים ככה. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם, נתן באדם עוצמות. אתם יודעים למה? כי נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה למטה, פה בעולם הזה. איפה הוא הטמיע את הכוח האינסופי שלו? למטה. למה? כי הוא בחר שהדירה שלו תהיה פה למטה, אז לכן כוחות האינסוף שלו מתגלים דווקא למטה ולא למעלה. אז בוא נתגאה, הכל בידיים שלנו. אתם לא מבינים. אין על מה להתגאות. אתה יודע למה יש לך כוחות? כי אתה למטה. הוא בחר להעניק כוחות לאלה שנמצאים למטה. אתה מאוד למטה. כיוון שאתה קיבלת הצטיינות, הצטיינות של, איך אומרים, הכי נמוך, המדרגה הכי תחתונה, בגלל זה זכית. זה כמו שאני אגיד, בן אדם שבאיזה סופר החליטו שהקליינט המיליון שלהם זוכה במשהו. אז הגיע פתאום, המספר, המחשב מראה, הוא הקליינט המיליון. אז הוא מקבל איזשהו מה עשית בשביל זה? לא עשית כלום. אז אנחנו מבינים שזה אמנם זכייה וזה כיף, אבל אין פה, לא מגיע לך יישר כוח ותודה רבה על מה שקרה לך. כלום. אז אני אומר, זה יותר מזה כאן. כאן בחרו, בא אדם ואמר, אני מוכן להשקיע, בא איזה עשיר, אמר, אני מוכן להשקיע בילד הכי מסכן של תל אביב. תמצאו את הילד הכי מסכן, שנולד בלי אבא ובלי אמא, ומצאו שיש לו דפק בראש, ויש לו דפק בגוף, ויש לו בעיות מכל הצדדים. אני מוכן להשקיע את כל הכסף שלי בילד הזה. אני רוצה לראות מה יצא מאחד שהשקיעו בו את כל המורים, את כל המחנכים, את כל הרפואות והתרופות והשיטות כדי לקדם את הדפוק הזה. אז איך אומרים? זה לא שמגיע לאותו אחד שמקבל את כל העושר הגדול הזה, מגיע לו פרס. תבין, יש לך תעודת דפוק, ובגלל זה אתה קיבלת את כל העניין. אז זה בעצם מה שחסידים היו אומרים, אחרי שהיו שותים הרבה לחיים, הם היו אומרים, זה האדם אמנם קיבל עוצמות גדולות מאוד, אבל זה בגלל שהוא תחתון, הכי תחתון שאין למטה ממנו. והקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים. איך אומרים? בא בן אדם אומר, לי יש רוח הקודש. מותק, יש לך רוח הקודש בגלל שאתה עוד יותר למטה. אז לכן יש לך כל מיני הערות וכל מיני גילויים. זה לא סמל של גדלות. זה סמל של קטנות. ככל שתהיה יותר קטן, אז כביכול הדירה בתחתון אצלך מתבטאת יותר. זה הכל. אז לפי הרעיון הזה, וזה רעיון עמוק, לפי הרעיון הזה שהיו אומרים חסידים, אפשר להסביר שגם הנקודה שעליה אני מדבר כאן, אתה, יש לך ארבעת יסודות בלב, ושלמה מודיע לך נחרצות, שאתה עם ארבעת יסודות שבלב שלך יכול לשנות את כל העולם. אבל אתה מבין למה קיבלת את העוצמות האלה? כי אתה הכי נמוך, אז קיבלת את העוצמות האלה. איזה אדם מקבל רכב במחיר אפסי? נכה מקבל רכב בלי מיסוי וזה. אז אתה נכה, אז תבין את העניין, תקבל, תבין את המהלך, אז גאווה מזה לא יכולה להיות לך. אתה יכול להשוויץ עם ה, לא יודע, עם הקדילק שלך, או עם המציבוש שלך, עם כזה, וזה נפתח לך מאחורה, ודלת, וזה אוטומט, ומוריד לך את הכיסא מלמעלה, אבל אתה עם כיסא, ואתה מסכן. אז תדע איפה שאתה אוכל. זה, איך אומרים, להוריד את הישות והגאווה של האדם, אחרי כל הטוב הזה והמיוחד הזה, שהוא לא יגיע לאיזה ש... זה סך הכל פחיתות, בצד השני זה פחיתות. נתקדם בדף שלפנינו. מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש עד סוף. הקדוש ברוך הוא נותן באדם את העולם, והוא נותן בו כאלה עוצמות שלא ימצא באדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש עד סוף, כלומר, שלא תמצא את ההתחלה ואת הסוף במתנה שניתן לך. פירוש. אז זה בעצם מתפרש טוב, על כל, לפי כל המהלך שהלכנו, אנחנו נבין פה דבר עמוק, מה ששלמה רוצה להגיד. יש ארבעה יסודות. אש, רוח, מים, עפר. לארבעה היסודות האלה יש ראש וסוף. במילים אחרות, יש להם גבול, יש להם התחלה ואמצע וסוף, לארבעה יסודות. הגשמיים, אלה שאנחנו רואים פה. כל דבר יש לו הגבלה. את לא הגבלה שאתה יכול למשש, גם את הרוח אפשר למשש, אבל כל דבר יש לו עוצמות ויש לו זמנים. אתם יודעים, לפי הזרמים באוקיינוסים נוצרים הרוחות. יש כללים איך הדברים האלה זזים, ויכולים לשער אותם מראש ולדעת איך הם פועלים בעולם. זה מוגבל, הכל מוגבל. לכל דבר בבריאה, ארבעת יסודות יש להם ראש ויש להם סוף. בא שלמה המלך ואומר שלארבעת יסודות הרוחניים אין ראש וסוף. זה בשורה חדשה. ארבעה יסודות הרוחניים שהשם נתן בתוך הלב שלנו, אין להם ראש וסוף. מה הפירוש אין להם ראש וסוף? לפי מה שאנחנו דיברנו, זה יהיה מובן. האדם תמיד יכול להשתנות. בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות. תמיד מביאים את רבי עקיבא כדוגמה, 40 שנה לא למד, למד, הפך להיות התלמיד חכם, וכל התורה שבעל פה עליו. זה עוצמה לא רגילה. אני מכיר הרבה אנשים, אני מביא דווקא את הדוגמה של לימודים כלליים לעומת לימוד התורה בכוונה, מכיוון שהטענה של שלמה המלך זה שארבעת היסודות הגשמיים מוגבלים. ארבעת היסודות הרוחניים לא מוגבלים. העולם נתן בליבם זה רוחני, זה לא גשמי, זה לא חול ואבנים ומים ורוח, זה רוחני. אני מכיר בן אדם, תגידו לי אם אתם מכירים כזה, אני מכיר יותר מאחד כזה, שבמשך 30 שנה לבחורצ'יק הזה אין בגרות, לא היה יום שהוא לא סולק מהכיתה בבית הספר, בתיכון, בצבא, הוא לא למד בכלל באוניברסיטה, הלך לעבודה, ועשה עד גיל 30 מה שבא לו. יום אחד חזר בתשובה, והבן אדם הזה יושב רצוף 12 שעות ביממה ולומד. בן אדם הזה לא היה יכול לשבת 5 דקות בלי לקפוץ. בעיה דיסלקטית, סימנו אותו כבעיה מוחית ברורה. והיום הוא לומד ברמה כזאת שקיבל הסמכה לרבנות במבחנים קשים ביותר. פלא פלאות, אני מכיר את הבן אדם מקרוב, ולא אחד אני מכיר כזה. וההסבר היחיד שלי לזה זה אך ורק שאת היסודות הגשמיים אי אפשר לשנות, אבל את היסודות שבלב הרוחניים, זה שלמה כאן בפסוק מודיע, זה אפשר לשנות. והוא הצליח לשנות. אני לא יכול להגיד לכם שזה היה לו קל, אבל הוא הצליח לשנות. אתה עמל, אתה משתדל, אבל פה יש אפשרות לזוז. ואפילו את יסוד האפר, גם את העולם, אפילו את היסוד הכי טבעי שלך, אתה יכול לשנות. אין לי ראש, אני לא מסוגל לשבת, אני לא מסוגל להבין כלום, אבל בכוח הרוח אתה תהיה מסוגל. בכוח הרוחני של האפר שבלב, תצליח לשנות גם DNA. זה יכולת פנטסטית. לזה קוראים בקבלה בחינה שאין לה ראש ואין לה סוף. כי כשאני למשל עושה אבחון, בחינה ריאלית, הבן אדם הזה, כמה IQ יש לו, כמה יכולות לימודיות יש לו, כמה הפרעות אינטליגנציה, כמה אינטליגנציה יש לו, אני בודק אותו. זה הכל בדיקה של חומר, זה הכל בדיקה של החלק החיצוני, הגשמי שלו. זה ראש. בגשמיות, הראש והסוף הם חופפים. הוא היה דפוק, הוא יישאר דפוק. אבל ברוח לא יימצא ראש וסוף. הוא התחיל דפוק, ובסוף שלו לא דפוק. איך זה יכול להיות? פלא פלאות. עכשיו, מה היסוד הקבלי של זה? בדיוק איך שזה מתואר במאמרים, זה מתואר ככה. האדם, יש לו שכל? יש? בוא נאמר, נוצר, הוא היצור האינטליגנט בבריאה. האדם, צוין. טוב, עוברת שעה, שעתיים, עוד שלוש, ארבע, חמש שעות, הוא נעשה רעב. המוח כבר לא עובד. אוקיי? אז הוא רוצה משהו לאכול. תביא איזה דגים לאכול, תביא איזה בשר לאכול, תביא משהו. הוא אוכל. אחרי שהוא אוכל, המוח מתחיל לעבוד. השאלה מופיעה בקבלה בדיוק בצורה הזאת. לדגים האלה יש אינטליגנציה גבוהה? לבשר הזה יש אינטליגנציה גבוהה? אז איך הם עשו שיוכל להבין? איך הם נתנו לו בשכל שיהיה לו יכולת הבנה ותפיסה? מה קרה? לפי מה? מה קרה? למה זה השתנה פתאום? למה הבשר, לפני שהוא אכל, הוא היה טיפש, ואחרי שהוא אכל, הוא נעשה חכם? למה? מה קרה? אז מה? B12 מצוין. אבל איך יכול להיות שה-B12 הזה מהדגים ישפיע על המוחין שלו להבין דברים רוחניים ומופשטים, כשהדג עצמו אין לו את זה? אומרת הקבלה, זה היסוד. היסוד הוא זה שבאדם, הכוח הרוחני שלו, אין ראש ואין סוף. בשביל האדם, אם אני מודד את הדומם צומח חי מדבר, אז המדבר כאילו נזר הבריאה, והדומם הכי נמוך. והנה הדומם נתן לאדם, שתה מים, מים זה דומם, הוא שם מלח באוכל, זה גם כן דומם, אכל דומם, והמוח שלו התחיל לעבוד. זאת אומרת שפתאום הדומם יש לו עליונות עוד יותר מאשר האדם, כי אחרת למה הוא הצליח להבין משהו בזכות האכילת הדומם? זה דבר הצומח. למה אתה נעשה יותר, איך אומרים, המוח שלך עובד יותר טוב אחרי שאתה אוכל ארוחת טובה צמחונית? למה? מכיוון שהצומח הוא יותר ממך. אבל אני יותר ממנו, יש לי יותר שכל ממנו, הוא נתן לך את השכל. אבל אין לו שכל, זה ברוחניות עובד ככה. זה בדיוק הנוסחה שמסיקה הקבלה, שברוחניות גם דבר שאין לו שכל יביא שכל, וגם דבר שיש לו שכל לא יהיה לו שכל בנסיבות מסוימות. הראש זה הסוף, והסוף זה הראש, והכל מתגלגל כמו כדור. יש לרוחניות יכולת לא נתפסת, לא מוגבלת. זה דבר, מה שנקרא, למעלה מהמדידה והגבלה. ואילו לגשמיות, הגשמיות, אני אתן עכשיו משל מצחיק, אבל הגשמיות היא, אם הראש היה ככה, זה נשאר לאורך כל הדרך. מספרים, אחד הגיע למקום שמאלפים פילים. הוא ראה פיל ששוקל איזה טון וחצי, עומד, קשור ליד עמוד. עמוד כזה, מה שנקרא חלשלוש. עמוד שולי לחלוטין לעוצמת הגודל של הפיל. והפיל עומד עם עיניים עצובות, אז הוא אומר לה, מאלף, תגיד לי, הפיל הזה בביתה אחת מוריד את העמוד הזה ומשתחרר והולך לאן שהוא רוצה. למה הוא לא זז? למה הפיל הזה לא נותן את הביתה הזאת? זאת אומרת, אני אגיד לך, כשהוא היה קטן, הוא היה כזה פראי, אז הוא היה קטן, קשרנו אותו לעמוד הזה, אז הוא לא יכל להזיז את העמוד הזה, לא היה לו את הגודל, את הכובד. הוא ניסה, והוא ניסה, וניסה, וניסה, עד שהוא התייאש. ומאז נכנס לו בראש שהוא נגד העמוד הזה לא יכול לעשות כלום. אפילו שיש לו הרבה יכולות נגד העמוד. עכשיו אני רוצה להגיד שהפלפילון הזה זה המוח שלנו הרבה פעמים. יש בן אדם בגיל צעיר עבר איזשהו טראומה, היה מישהו שבייש אותו, הפחיד אותו, אמר לו איזה מילים רעות, אתה לא יוצלח בנושא זה וזה וזה וזה. יכול להיות שהוא פיל גדול בנושא הזה. והנושא הזה הכי תפור עליו. ויש לו הכי הרבה כוח בו. אבל פה נכנס משהו ולא יוצא. אני את זה, אני לא מתאים למתמטיקה. למה אמא שלו אמרה לו מגיל קטן שהוא לא, אין לו, הוא לא מתאים למתמטיקה. זה המתמטיקאי הפוטנציאלי הכי גדול של הדור, אבל הוא לא ללמד מתמטיקה. ולא, כי אין לו, הוא לא, אתה אין לך ראש ריאלי, אומרת לו. אתה רק בשביל ציורים, בשביל לנסוע על סוסים בחווה וזה, אתה לא בשביל לעשות מספרים, תרגילים, לא מתאים לך. ועם זה הוא חי, ועם זה הוא מת. אבל ביהדות זה לא ככה. זאת אומרת, ברוחניות, זה לא רק היה, ברוחניות זה לא ככה. הרוחניות מסוגלת לעקוף את העקבה הזאת. לעקוף אותה ולשחרר אותה, לפתוח אותה. למה? כי העקבה הזאת היא באה מתוך תפיסה של ראש, סוף. אז יש את מה שאמרו לי בגיל קטן, ועם זה אני הולך עד הקבר. ואילו ברוחניות, הסוף הוא הראש. אז רק מתחיל משהו. איך המגיד ממזריץ שאמר פעם לאמא שלו כשנשרף הבית, היא בכתה, אז שאל אותה, למה את פה חיים? אז היא אמרה שיש להם איזה מגילת יוחסין, עד דוד המלך, עד רבי יוחנן הסנדלר וזה, והמגילה נשרפה. אז הוא אומר לה, בתור ילד, אומר לה, אמא, לא משנה, אני אתחיל עכשיו את היחוס ממני, אתחיל עכשיו שושלת חדשה. בתור ילד, זה תפיסת עולם רוחנית. אין דבר כזה שהסוף הוא הראש. אין דבר כזה שמשהו הלך, משהו עבד. אתה יכול תמיד להחזיר ולשחזר את הכל ולתקן את הכל מההתחלה. זה המסר של הסוף של הפסוק. וזה הקשר בין שני החלקים שדיברנו. החלק הראשון, את הכל עשה יפה בעיתו, והחלק השני, גם את העולם נתן בליבם. אם אתה רוצה שהבן שלך, הבת שלך, יהיו מסוגלים לשנות את הסוף, מה של לעשות happy end, זאת אומרת שהסוף יהפוך להיות ראש, הגם שהכל היה דפוק, אבל להפוך את הסוף לראש, אם אתה רוצה שזה יקרה, תעשה לי טובה. תבוא בתור נשר, אל תבוא ותנעץ את הרגליים שלך בתוך העצמות שלהם. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, נוגע ואינו נוגע. תדריך ככה מלמעלה, אבל אל תיכנס לתוך הנשמה. למה? כי אז אתה נותן לאדם את האפשרות להתרומם בכוח עצמו. והיהדות טוענת שבכל אדם, גם בחולי הנפש הכי גדול, יש תמיד תמיד נקודה של שפיות אחת שנשארת בתוכו, ואם אתה מגיע עד אליה, אז הוא ממנה יצא החוצה וירפא את עצמו. אתה תעזור לו בכל השלבים עד שאתה מגיע לנקודה הזאת. אבל תדע שיש לו נקודת ערנות, שפיות מסוימת, שאליה אסור לך לחדור. הוא יצטרך בעדה ובאמצעותה לפרוץ החוצה ולתרגל את מה שלימדת אותו ברובדים היותר שטחיים של הנפש. אבל אין המשמעות היא שאתה צריך, איך אומרים, לבנות את מבחינה נפשית את כל הנפש מההתחלה עד הסוף. ואם את זה אתה לא מבין, אז תדע לך שהראש, הפסדת את הסוף שהופך להיות ראש.